השיעור מתקשר לזכרו של עמיתי רון, זכרו לברכה, נער צעיר שנהרג לפני שנתיים בתאונת דרכים. הוא הלך בשולי הכביש מהלוד שבועות לצומת הגוש, ונהג שלרגע איבד את הריכוז, שיחק עם הרדיו או משהו, פגע בו. זכרו ברוך. טוב, אנחנו אוחזים בענייני לחם משנה. בבקשה. שבפעם הקודמת ראינו שני כיוונים מרכזיים בהבנת הדין. האחד הוא שצריך להניח על השולחן שני כיכרות, אבל לפצוע רק כיכר אחת. והתפיסה השנייה היא לפצוע את שתי הכיכרות לשיטת הרשב"א. רש"י הביא שצריך לתת פרוסות גדולות. ונאמר את זה בצורה הבאה, להגדיל את כמות הלחם זה להגדיל את הארוחה. מול תפיסה שאומרת, אתה לא צריך לאכול יותר, אבל תניח יותר על השולחן, ולתפיסה שאוכלים יותר בשבת. ניסיתי להסביר את הכיוון הראשון, אני קצת אחדד את זה יותר היום, שהרעיון של לחם משנה הוא שמניחים על השולחן את כל הלחמים של השבת, שבזה מפגינים שיש גם את הארוחות הבאות. לכן אומרים כמה ראשונים שאין דין של לחם משנה בסעודה שלישית, כי אין צורך בכך. עכשיו לנו מאוד קשה להבין את הדברים האלו, מהסיבה הפשוטה שאנחנו חיים בחברת שפע. מי שפה יושב לארוחה וחושב שאין לו את הארוחה הבאה, אני אקריא לכם מהמשך מקורות, פשוט בסוגיה הבאה זה נאמר במפורש. בן אדם גומר ארוחה, הוא שואל, באמת הוא שואל, מה עם הארוחה הבאה? אני מאמין שאין פה מישהו בחדר שזה מטריד אותו העניין הזה. ברוך השם, זכינו, אנחנו חיים בדור של שפע. יש קצת מחירים גם לשפע, אבל אנחנו לא חווים איזה ציפייה או דאגה מהארוחה הבאה, אבל לחם משנה באיזשהו מקום הוא חלק מזה שבשבת אדם לא יכול לפעול למען מזונותיו. המזונות שלו, הרעיון הזה של הגמרא בביצה, שהן כאילו באות מחשבון אחר, הכוונה שאתה היום לא דואג לאוכל, מהסיבה הפשוטה שגם אין מה לעשות, כן? ושבת, מפגילים מתחילת השבת, הנה, יש לנו את הלחמים, יש לנו את הארוחה הבאה, זה מול התפיסה שאומרת שבשבת יש שפע, שבשבת אוכלים יותר. שאני רוצה להקריא לכם קטע מאוד עמום מספר, תגידו לי אם כבר דיברנו עליו פעם, אני לא זוכר, בשם אוצר חילוף המנהגים. דיברנו פעם על הספר הזה פה? דיברנו על זה. כן. אז אני רוצה לקרוא לכם שם את חילוף כ"א בין מנהג ארץ ישראל לבין מנהג בבל, שמתואר בחיבור הזה שמתוארך לתקופת הגאונים, סביבות מאה שמינית שהיא, מופיע שם כך. אנשי מזרח, שזה הכוונה לאנשי בבל, בוצעים על בית כיכרות בשבת שהם דורשים לחם משנה. בני ארץ ישראל אין בוצעים אלא על כיכר אחד, שלא להכניס כבוד ערב שבת בשבת. מה אתה אומר?
ליל שבת הוא קורא ערב שבת.
אנשי מזרח הבנו, נכון? בוצעים על בית כיכרות בשבת שדורשים לחם משנה. אז פה אנחנו חצי כבר הבנו, זה טוב. הבעיה היא מה בדיוק מתואר פה שהיה מנהגם שבני ארץ ישראל. אין בוצעים אלא על כיכר אחד שלא להכניס כבוד ערב שבת בשבת. אין צימא, אתה אומר. אז אני רק אגלה לך שאתה בחברה טובה, כי כל מה שכתב על ה... הספר הזה גם הוא, אולי כשהוא כתב הוא עשה פרצוף, אין לנו תמונה שלו, אבל גם הוא שאל את עצמו מה בדיוק כתוב פה, וזה בין היתר תולי גם בפרשנות של המונחים. כשאנחנו אומרים לפצוע, למה הכוונה? האם הכוונה לפרוס?
לסבל.
האם הכוונה להחזיק ביד, להרים, כלומר שיש לפניי על המגע של החלות, שתי חלות. זה, השאלה הזאת היא קריטית להבין מה עומק הפער בין אנשי מזרח לבין בני ארץ ישראל. כלומר, אם מדובר פה על פריסת שתי כיכרות, מי שירצה לפרש כך, כלומר, אם המילה בציעה היא פריסת הפת, אז ככל הנראה יש כאן, זה נראה שנראה הכי קרוב ללשון, אותו פער שיש בסוגיה בין העידותו של רב אשי על רב כהנה שפרס רק אחת, לעומת רבי זירא שבצע כולי שירו אותה לפי פירוש של אותם ראשונים שהוא בצע את שניהם. אז נאמר שאנשי מזרח בוצעים את שני הכיכרות ואנשי בני ארץ ישראל בוצעים כיכר אחד, אבל יכול להיות שעליהם נחמי שני. ואפשר גם לא מאוד ברור לפי ההסבר הזה מה זה הנימוק הזה שלא להכניס כבוד ערב שבת
בשבת.
אם אני מפרש שבוצעים הכוונה לא לפרוס אלא שיהיה לפניי שחלות שאני אברך עליהם, אז הקטע פה יותר רדיקלי. אם בני ארץ ישראל אין בוצעים אלא על כיכר אחד, אז בני ארץ ישראל אין להם דין של לחם משנה. כך, סליחה?
יש אנחנו לא על השולחן.
בסדר, אבל הרעיון הזה שאתה מביא לשולחן השבת, אתה מביא גלריה של לחמים, הוא לא קיים, אתה משאיר אותו במדבר.
אתה משאיר אותו, כמשך למה
שאמרת
קודם.
בסדר.
באמצע השבוע אין מה להשאיר.
כן.
אבל הוא יודע שיש.
יכול להיות, אני אומר ככה שמרדכי מרגליות, שהוא הדיר את אחת מהמהדורות של יוצר חילוף המנהגים, יש שתי מהדורות, אחת של מרגליות ואחת של לוין. אותו מאדיר של אוצר הגאונים, אז הוא עשה עבודה דומה על אוצר החילופים. הוא פשוט הביא שם את כל המקורות המקבילים, מעין ביטורים יפים. מרגליות עשה עבודה יותר יסודית, גם מבחינת הנוסח וגם מבחינת הכניסה לתוך עולם הפרשנות. במהדורה שהייתה לפניי, זה פשוט הסתכלתי בהיבו בוקס, יש להם שם את המהדורה של מרגליות, אז בדיוק בהסבר שלו את החילוף הזה חסרים שם שני עמודים. אז אני יודע, כמו הדק של הרשל, את ההתחלה של ההסבר ואת הסוף, אני לא יודע את האמצע. אבל בכל מקרה מרגליות חושב שהכוונה שבארץ ישראל אין דין לחם משני, וכך הוא מפרש את זה. אני נתיתי לאיזשהו פירוש, ראיתי שגם תבורי באותו קטע לחם משנה שהזכרתי בפעם קודמת בספר שלו פסח דורות, אז תבורי מציע את זה שם, רק שצריך טיפה לחדד איזושהי נקודה שאולי העיסוק כאן הוא בסעודת הבוקר או סביב השאלה לא האם צריך לחם משנה אלא לחם משנה בסעודה הראשונה, לא בסעודה הראשונה אלא בסעודה השנייה. ואני אסביר פה את הדברים על פי זה. אנשי מזרח בוצעים על בית כיכרות בשבת, גם בליל שבת, גם בסעודות היום. ומה זאת? אנשי בני ארץ ישראל אין בוצעים אלא כיכר אחד בסעודת הבוקר מסיבה פשוטה, שלא להכניס כבוד ערב שבת. וכאן צריך עכשיו לפרש את המונח ערב שבת. המונח ערב שבת, אנחנו רגילים לחנות כך את פריידי, את יום שישי, שהוא ערב שבת. תבורי שם בהערה מאיר ושלח לי מאמר, טיוטת מאמר שהוא כתב בנושא הזה, רב אוריאל פרנק, שהוא בן של הרב יצחק ומרשה פרנק שעומדים איתנו, שעוסק בלשון. שם הוא ניסה להראות שבלשון בחזל המילה ערב שבת משמשת בשני המונחים, לעתים הכוונה ליום שישי, לעתים הכוונה לליל שבת. כמו שהיום גם אנשים שהם לא שומרי שבת, כשאומרים ערב שבת הם מתכוונים לשישי בלילה, כן. פשוט הם לא יודעים מהשיעורים פה שיש דין של ערב שבת, כן? אז זה ערב שבת, הופך להיות הערב של שבת, כן? ואם אנחנו מפרשים כך, אז יכול להיות שיש פה את האמירה הבאה, בני ארץ ישראל אין בוצעים אלא כיכר אחד, כי מה המשמעות שאתה לוקח שני כיכרות, שאתה מערבב, בעצם אני חוזר להסבר שהתחלתי בו היום את השיעור. לקיחת שני כיכרות זה לערבב שתי ארוחות. זה מה שאתה עושה. אתה לוקח כיכר, כל כיכר שייכת לארוחה אחרת. לא צריך לאכול שני כיכרות. יש לך כיכר אחת של הארוחה הזאת, והכיכר הבאה של הארוחה הבאה. אני משרשר את הארוחות. עכשיו זה יטריד אותם, למה? שלא להכניס כבוד ערב שבת לשבת. יש לנו דין שכבוד יום קודם לכבוד לילה. הם חשו שלא נכון שאדם ישים על שולחנו שני לחמים ביום, ואז הוא בעצם רומז פה גם לסעודת הסעודה הקודמת. צריך כאילו להתקדם מארוחה לארוחה, לא להביא את הארוחות הקודמות. אז קודם הסברתי שמי שבאמת שם בכל ארוחה שני לחמים, כנראה שיטתו היא שלא מדובר פה בשרשור הארוחות אלא בשפע של יותר אוכל. אבל מה שלא יהיה, לא מאוד ברור לא מה נאמר פה וגם לא מה הנימוק שנאמר פה. דבר אחד ברור, שבארץ ישראל הייתה איזושהי תפיסה שונה. זה הדבר שברור מהמקור. אז זה כמו מקור שהוא אחרי תקופת האמוראים, ולא ברור לאיזה תקופה הוא חוזר בדיוק. בסדר, זאת הערה ראשונה על לחם משנה. הערה שנייה שאני רוצה להזכיר כאן, זה נוגע ליום טוב, שדיברנו על זה בסוף השיעור הקודם. הזכרנו את דברי הגאונים, שגם ביום טוב יש דין של לחם משנה. הם תלו את זה במדרש שלא ירד מן גם ביום טוב. הזכרתי פה את התוספות בביצה בדף בית עמוד בית, שטוענים לקיום של מדרשים חלוקים בעניין הזה. מה שאני רוצה להראות לכם זה קצת מה קורה בליל הסדר, וגם להצביע על קריאה מדהימה של הגמרא המקבילה שלנו. הזכרנו הרי בפעם קודמת שהגמרא בשבת יש לה מקבילה בברכות, שהדיון הזה יכול להיות במסגרת הלכות שבת ויכול להיות במסגרת הלכות סעודה, ושם מופיע גם ליל הסדר. להראות לכם בקצרה איך הגאונים קראו את הגמרא שם, וגם לנסות להבין את התפיסות שלהם. כן, אז הדעה הרווחת היא שביום טוב צריך לחם משנה, אבל בליל הסדר השאלה הזאת יש לגבי עמדות שונות. כן, אני מניח שרוב הנוכחים פה לוקחים שלוש מצות בליל הסדר. כן, יש פה מישהו שלוקח שתיים? לא? אמא שלי לוקחת שתיים. כן, היא בת של בריסקאים, והבריסקאים חושבים שזה שיטת הרמב״ם, שזה נכון, הם רק לא יודעים שזה שיטת כל הגאונים. אני מרשה לעצמי להגיד משהו שבריסקאי לא אומר, זה גם פשט הגמרא, שיש שתי מצות בליל הסדר על השולחן. הגמרא בברכות מתארת שתי מצות כשאחת היא שלמה ואחת היא פרוסה. אפשר לגמרא ברכות בבקשה? אני אקריא לך לבקשה לגמרא. לא, הגמרא אומרת כך בברכות למקרות עמוד ב', כן, היא תיארה את המחלוקת אם בוצעים את הפרוסה או את השלמה, ואז הגמרא אומרת, פני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק, מניח פרוסה בתוך השלמה ובוצע ומברך, אמר לי מה שמך, אמר לי שלמן, אמר לי שלום אתה או שלמה משנתך ששמת שלום בין התלמידים. ואז אמר רב פאפה, הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע. מה איתה אימה? לחם או נקטיב? עכשיו, הגמרא הזאת היא נקראה על ידי הרבה, גם גאונים וגם ראשונים, שפירושה שבליל הסדר לכתחילה ראוי שאדם יהיה לו גם שלמה וגם פרוסה. מה הייתה עם הלחם או נכתיב? אני מתאפיין בכך שיש לו פרוסות. אני רוצה להזכיר, הפרוסה היא שעיריות מארוחה הקודמת, הוא סוחב איתו מארוחה, הוא שומר פרוסת לחם. אני אומר משהו על יחץ, כשלמדתי עם תלמידים זה עלה מהם, אני אומר את האמת. אנשים שחוו רעב, אני חוזר לדבר שהזכרתי קודם, הצורך להבין על מה מדובר, אחד מהדברים שהם היו עושים זה תמיד להחביא שיהיה לאחר כך. אנשים שהיו במחנות שנים אחר כך הם גם לא יכולים לזרוק פרוסת לחם, אבל חלקם עוד מחביאים אוכל. כן, כי מי יודע, אולי לא יהיה. כלומר, נגיד ככה, התנהגות של בן אדם שעושה יחץ, מה שאנחנו עושים בליל הסדר, שהוא פורס והוא מחביא, זה ממש התנהגות של אדם רעב. הוא שם לעצמו עכשיו קצת על השולחן לאכול, אבל הוא גם שומר לאחר. למה הוא שומר? כי הוא מפחד שלא יהיה לו. כאילו, זה שבמהלך הסדר הוא מסוגל אחר כך לקחת את זה, בדרך כלל זה פירורים אחרי שהילדים חטפו לך את זה ולא נשאר מזה יותר מדי, כן? אבל כאילו זה שבסוף הסדר אתה אוכל את זה ואתה בעצם לא משאיר כביכול, כן, לפעם למחר, אתה כאילו מפגין שעברת איזה שינוי מעמד או שינוי סטטוס. אדם עשיר לא צריך להחביא פרוסה, יאללה, כיכר שלמה מחר בבוקר, הוא לא דואג, כן? אבל הרעיון הזה שיהיה לי פרוסה על השולחן, הוא מפגין את העוני שבדבר. והרי הנימוק הזה, לחם עוני, הוא נימוק שמופיע בעוד הקשרים ובמקומות האחרים פשטות הדברים, שזה מחייב שהמצה חייבת להיות לחם עוני. למשל, כשהגמרא אומרת שאדם לא יוצא ידי חובה במצה עשירה, מצה שאני לא שווה מי פירות כי צריך לחם עוני, זו דרישה הלכתית. כדי שאני יצא ידי חובה במצה, היא צריכה להיות כזאת שהיא מסמלת, בהנחה שעוני הכוונה מלשון עניות, כן? אבל האמיתו של דבר, ועל פי זה גם עולה בריף, זה מפורש ברמב״ם, כמו שהבריסקאים יודעים, שבליל הסדר אין לחם משני על השולחן. ומה יש בליל הסדר על השולחן? יש לאדם שלמה ופרוסה. עכשיו היות ואנחנו לא עניים, הרי זאת הצגה, נכון? אנחנו עושים בליל הסדר להיכנס לאיזה מקום כדי שנוכל להבין או לחוות מחדש את התהליך, אז אנחנו חוצים אותו. ברמב״ם יחץ, הרי יחץ לא מופיע בגמרא בכלל, שתדעו.
אין לחם משנה ביום טוב, זה פסק הרמב״ם?
לא, יש לחם משנה ביום טוב, אבל לא בליל הסדר. בוא אני אקריא את זה. דבחות חמץ ומצה ברמב״ם, זה בפרק ח'. היחץ שברמב״ם הוא לא נעשה כמו אצלנו אחרי כרפס ולפני המגיד. הוא נעשה אצלו לפני מוציא מצה, אחרי ההגדה. כל ההגדה היא על מצות שלמות, אני קורא לכם. הרמב״ם כותב, ואחר כך מברך על נטילת ידיים ונוטל ידיו שנית, שרי שיח דעתו בשעת קריאת ההגדה, ולוקח שני רקיקין, חולק אחד מהם, הנה הוא עושה את היחץ, ומניח פרוס לתוך שלם, ברך המוציא לחם מן הארץ. עכשיו זאת קריאה של הגמרא הזאת, שמניח פרוסה בתוך השלמה. עכשיו אם אתה מגלה שיש לך שתי שלמות, אז אתה באופן מלאכותי מייצר פרוסה. מסביר הרמב״ם, פני מה אינו מברך על שתי כיכרות כשאר ימים טובים, שום שנאמר לחם עני. זה מה שהגמרא בברכות, מה דרכו של עני בפרוסה, אף כאן בפרוסה. כן, זו דעה רווחת, אבל צריך לדעת שבגאונים כבר התלבטו אם כך צריך לקרוא את הגמרא. כי אני אקריא לכם דברים שהרמב״ן מביא בחידושיו למסכת ברכות, בקצת שיש לו, כן? אז יש לו שם בברכות למתת עמוד ב', הרמב״ן מביא שם, רק אני צריך למצוא את זה, איפה זה? כן. הרמב״ן בברכות למתת עמוד ב' מביא בשם רב הגאון שהוא התלבט איך לפרש את הגמרא, אבל ראיתי שכתב הגאון ז"ל, אם הביאו לפניו בפסח פתיתים ושלמים, מניח פרוסה בתוך השלמה ובוצע. אבל עם כל מה שהביאו לפניו שלמים, לא צריך להניח פרוסה לתוך שלמה, אלא בוצע לו שני כיכרות בכל שאר ימים טובים. כלומר, הוא מפרש, רב איגון, בפירוש הזה את הגמרא, שהוא בפסח מניח, הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה, זה לא שאתה חייב ליזום שיהיה לך לפניך שלמה או פרוסה, אלא הכוונה, במידה ויש לפניך שלמה או פרוסה, ככה תעשה בפסח. אבל אם אתה רוצה שתי שלמות, בבקשה, שיש שתי שלמות, אין בכלל דין שחייבים לפרוסה. הוא ממשיך ואומר, והדין פירוש המקרב תפי, זה נראה לו הפירוש הטוב יותר בסוגיה, אלא הוא מאיר מי הוא מנהג הבעלמה בלילי פסחים שמניחים פרוסה לתוך שלמה ובוצר. המנהג, הנוהג, הרווח, ודאי היה יחץ פרוסה. ולא ידינן, כותב רבי גאון, היא בדווקא נהוג אחי, כמו זה דין, או כי איך היא דסליקא דייתי, אילו דברי הגאון. מנהם ככה הם עושים, אבל לא בטוח שזאת הלכה. עכשיו הרמב"ן אומר, מאוד קשה לו לקבל את ההתלבטות הזאת, ומתחילה היה קשה עליי. כשהוא נאמרין, אל מי טיימה לחם עוני. מה השפה הזאת? תגיד אותה. שזה חובה, שזה דין. כן? מתחילה היה קשה עליי, משום דאמרינה על מי טיימה לחמוני, אמר רחמנה דאלמה מצווה האחי, וקביעו אותו למיפרס מנהון. הוא מביא עוד דוגמה, זה רק הרמב״ן יודע לעשות את זה, להביא, הוא שרק את כל המקומות שכתוב מי טיימה לחמוני, והוא בדק האם בכולם זה דין. והשכחן לאל בניין טרוקני, טרוקני זה שאלה גדולה מה זה, אבל זה סוג של מאפה שהוא אפוי בצורה שאלה אם הוא עכשיו לחם. אז שם אני אמר שיוצאים, אמר רבה שאדם יצא ידי חורתו בפסח, מה הייתה עם הלחם עוני, אמר רחמנה, ולאב למם עוד צריך טרוקני לחתחיל, אף אחד לא מלא על דעתו שחייבים לאכול טרוקני וליל הסדר. הכוונה שגם טרוקני נחשב לחם עוני, כמו גם הוא בסדר. אז הנה הרמב"ן מצא גמרא שכתוב מה הייתה עם הלחם עוני, וזה לא דרישה שזה יהיה ככה. והוא ממשיך ואומר, ואז מלא גם פה אפשר לפרש ככה, ואם כך, והביאו לפעולה פתיתים ושלמים, לא צריכינו לחשיבות הדשלן ודברי הכל, כלומר, זה אומר שזה גם בסדר בליל הסדר, אלא בוצע בפרוסה דהי עוני ואיתי קמי, ולאו דמחייבין על ליטויי וליפטר בהכי, ללחם עוני דחובה לפוקי, זה כן, לפוקי עיסה, שאילושה ביין ושמן ודבשו, אבל הרמב"ן מסיים, אלא כיוון דמנהגו, אחי אבדינן, דמפרס ולקבוי מצווה בפרוסה. אז כאן למרות שרבי גאון העלה של דעתו הפירוש בגמרא לא כך, הנוהג הרווח הוא שלא שיהיה פרוס. מקובל לחשוב שהמנהג האשכנזי שיש שלוש מצות על השולחן הוא בא כדי מצד אחד לקיים את הדין של הפרוס, מצד שני שגם יהיה לחם משנה. אומנם ישראל תשמע כתב מאמר, מי שרוצה לקרוא, נתפס במנהג אשכנז הקדמון, שהוא טוען שיש איזה שורש אחר למנהג הזה. אבל זה ברור שככה המנהג הזה הובן במהלך הדורות. אני גם אגיד שלדעתי מה שהוא מציע לא נורא משכנע. אבל מקובל לחשוב שזאת התפיסה, ההסבר השלוש מצות, הוא בא לאזן בין שני הכתבים. גם יהיה לי פרוס וגם יהיה לי לחם עוני. לעומת זאת, אותם שיטות שלוקחים באמת שניים, אז מה קרה ללחם משנה? אז מה התשובה? להיות בליל הסדר לחם לחם עוני, אז אפשר להגיד עכשיו בשתי צורות,
גם כן לחם משנה,
אז אפשר להגיד בשתי צורות, או, ותראו מיד את תשובת הנציב, נדבר עליה, או שהפרוסה זה השלם של העני, זה יחידת האכילה שלו, כלומר יש לך לחם עוני, לחם משנה, או נאמר יותר אחרת, אתה בתור עניים, אתה מפגין את עניותך כי אתה לא מצליח
להגיע
ללחם משנה. כלומר, אולי, האם ההסבר הוא שיש לחם משנה וזהו לחם משנה או שאין לך? עכשיו, לפי מיטב הבנתי, אפשר לראות לפחות לגבי רס"ג, רב סעדיה גאון, מה הוא חשב בעניין הזה, שכן, אני מקריא לכם דברים שהוא כתב בסידור שלו, בעמוד קמ"ה, תראו שזה קריאה מסוימת של הגמרא, שם דברים מדהימים. כותב רב סעדיה ככה, כשהגיע ראש החבורה לגאל ישראל ושתו, יתלו ידיהם ויברכו על נטילת ידיים, ויקח בידו כיכר וחצי ויברך המועצי, אז בליל סדר רגיל יש לו שלמה ופרוסה, ואז הוא אומר כך, ואם היה ליל שבת יברך על שתי כיכרות וחצי. אז הוא מבדיל בין ליל הסדר שחל בשבת כמו שהיה בשנה וליל הסדר שחל בימות החול, וככל הנראה קרה כך את הגמרא, תראו איזה דבר מדהים. אומר הפאפה, הכל מודים בפסח, ואז אומר את הגמרא, אמר רבי אבא, ובשבת חייב אדם לפצוע שתי כיכרות. עכשיו הדרך המקובלת לקרוא את זה הוא, שליד הדין של שלמה ופרוסה, שמים את לחם משנה, או כדי להנגיד בין שבת לבין
יום טוב,
לבין יום ליל הסדר, או התוספות פה אפילו רצו להגיד, כדי להגיד לך ליד הדין של פרוסה, אל תשכח את הדין של לחם, שמו שבת זה שם כולל לימי השבתון, גם לימים טובים. ורב סעדיה כנראה קראת הגמרא כך, אמר הפאפה הכל מודים בפסח, אמר רבי אבא ובשבת, הכוונה שפסח חל בשבת חייב למצוא שתי כיכרות. ואז כך הוא הגיע להבחנה הזאת, שמצד הסברה שלה, אם נחזור לניתוח שהיה קודם, ברור מה הייתה התפיסה של הסג, שככל הנראה כיכר וחצי זה לא לחם משנה, והדין הוא שבליל סדר רגיל אין לי לחם משנה. למה? כי אני מפגין את הלחם עוני שאני לא מביא לחם משנה, אבל הוא סבר שבשבת שחובת לחם משנה נגזרת לא מדין ליל הסדר אלא מדין שבת, שכנראה הקדושות לא מתמזגות, אז אני חייב מדין שבת, ואז בשבת אני מביא כיכר וחצי. וכך יוצאת שיטה, היא לא מאוד ידועה השיטה הזאת, אבל היא שיטת רב סעדיה גאון, שבנושא הזה של שתיים או שלוש מצות הבדיל בין פסח שחל בשבת לפסח שחל בשאר ימות השבוע. עכשיו הנושא הזה לוקח אותנו קצת לכל הנושא הזה של פרוסה. מה, כן,
לפי השיטה שלו בליל פסח לא צריכים לחם
משנה,
צריכים
את המצה השנייה שזה שבוע רק כדי להפקיר, יש לזה אפשר לתחת מצה אחת על מה תחנק, כאילו צריך לאכול שלושה זיתים, לא? כאילו לא הבנתי, זה לא בסדר,
רק בשביל הכזית?
לא יודע, אתה צריך גם לקוירך, כאילו אתה צריך, לא יודע, מה אתה אומר להביא רק פחות אפילו, בבקשה. אל תגיד שאני פסקתי ככה, בסדר? כאילו, אשתך תיחס, זה לא אמין.
שבת רגילה.
כן.
מי שיש לו רק כיכר שלם אחד ופרוסה, מה הוא עושה?
מה הוא עושה, בדיוק.
הוא שוחר בכלל מהלחם משנה, או שהוא כאילו עושה לחם משנה מהפרוסה?
שאלה טובה, מה אתה אומר? אבל בעצם לוקח אותנו, בעקבות על מה נתגלגל עכשיו, זו שאלה שאני זוכר אותה כמאוד מעשית בצבא, מאוד זוכר אותה כמעשית. זה גם מעשית במשפחה שיש להם רק חלות גדולות, ומישהו לא הגיע בזמן לארוחה, יש לי בן שלא ממש מגיע בזמן, בסדר? במקרה הטוב הוא מגיע, בסדר. אוהבים אותו, יש לכם משנה, אני יכול להגיד מי שלא מקפיד לבוא בזמן גם לא כל כך אכפת לו אם זה לכם משנה, אבל בסדר, לא, הוא יהיה טוב. אבל תדעו לכם שהשאלה הזו התעוררה בבית של ראש ישיבת וולוז'ין, אם זה ירגיע פה מישהו שהוא כמוני יש לו את העניינים האלה בבית, זו תשובה של הנציב מוולוז'ין שמתאר מה היה נהוג בביתו של רב איצלה מוולוז'ין, הבן של רב חיים, ואני אקריא לכם מתוך התשובה הזאת. זה הופיע בשו"ת משיב דבר חלק א' סימן כף א'. התשובה נכתבת לבני יקירי שיחיה, אז לפי מה שאני מכיר במשפחה שם יש רק מועמד אחד וזה רב חיים ברלין, כי אתם שנציב הייתה משפחה מסובכת מאוד, הוא היה נשוי פעמיים עם פער של 40 וכמה שנים בין הוא התחתן עם אשתו הראשונה שהייתה הבת של ויצלה מוולוז'ין, ששניהם היו בני 14-15 ואז נולדו להם כמה ילדים, והוא התאלמן, ובגיל 60 הוא התחתן עם בחורה צעירה בת 30, הבת של ארוך השולחן, רבנית בת יומירל, קורא לה בס יומירל, היא שאלתה בכספים של הישיבה, היא הייתה המנהלת של הישיבה בעצם, וממנה נולד לו בן זקונה, ואומר בר אילן, שתבינו את פערי הגילאים, כשהנציב מת מזקנה, אומר בר אילן, היה בן 14, הוא היה בן 77 כשנפטר הנציב, הבן הקטן שלו היה בן 14, אז למי שלחו אותו קצת ללמוד, שירביץ בו תורה? אז שלחו אותו לרב חיים מבריסק, שהיה נשוי לאחיינית של מאיר בר אילן. רב חיים מבריסק התחתן עם הנכדה של הנציב מנישואיו הראשונים, כלומר האחיין גידל את הדוד שלו כשהוא משהו מסובך מאוד. הוא גם שחק עם משה סולובייצ'יק כשהיה גדול מהנציב, כשהוא היה הנין של אבא שלו, כלומר הוא היה הנכד של אחותו והוא שיחק איתו ביחד. אז זה כנראה לא רב מאיר בר אילן הסיפור הזה, אז זה כנראה רב חיים ברלין. ותראו את התחלת התשובה, מה ששאלת אודות המנהג בבית חותני זקנך גאון מוארי זצה, זה כנראה רבי יצחק, זה רבי צלם מוולוז'ין, בהתאחר אחד מהמסובין בשבת קודש, אז גם אצלו יחרו לארוחה, או ביום טוב נותנים לו שתי חתיכות ללחם משנה. עדות של הנציב שבביתו של רבי צלם מוולוז'ין לא הקפידו על שלמות, שאלות לא שתי פרוסות. ומי קפץ עליו? החבר'ה, והקשיבו, הקשו החברים, וזה לא חשיב לחם משנה. והביאו ראיה מהראש שיצריך בליל פסח שלמים, בדיוק מה שתיארת, לבד הפצועה, ודחה אותם על נכון. דהד יצריך הראש שלמים, מינו אלה מצווה מן המובחר, לברך על השלם כמו בכל, באחד, גם בכל, חתחילה עדיף לפצוע על
שלם.
על שלם, ומהל לא עיריה. ובמילים אחרות, מה בעצם הטענה שרביץ עליה? שבכלל לא חייבים שלמים לדין לחם משנה, שימו לב, כמו שבכל עדיף לקחת שלם, אז בשבת תיקח לחם משנה של שלמות, אבל תיקח שתי פרוסות גם טוב. בעצם אין דין של שלמות לשיטת רבי צלם מוולוז'ין. אך מה ששאל עוד, בדיוק כמו שאתה שאלת, ואם כן, מי שיש לו אחד שלם, עכשיו לכן הוא פטנט בשבילו, מה הפטנט? רואי יותר לפצוע, יעשה יחץ, רואי יותר לפצוע על שתי הפרוסות לקיים לחם משנה. תגידו לי, אולי באמת ככה כדאי לעשות? פטנט, לא? זאת אומרת, אי אפשר, למה? ולא כן מתבאר דעת הרמה בסימן ר' צד י' דזה לשונו לבי מה שדיברנו בשבוע שעבר, האם בסעודה שלישית צריך לחם משנה? אז הוא אומר, שון הרמה מהו? לפחות לא יהיה לו בסעודה שלישית פחות מכיכר אחד שלם. אז מה השאלה הפשוטה? מה הרמה כל כך מתעקש על זה? תפרוס וזהו, שלא יהיה שלם. הרי הטענה שרביצה לי שאין בכלל דין שלם, אין דין כזה. והנציב מעריך פה בסדר בהבאת ראיות לשני הכיוונים, ואני אקריא לכם את ההצעה שלו המעשית, שלדעתו מיישבת בין כל המקורות. לכן נראה לפי עניות דעתי לחלק בקאי גוונה. דעיקר תלוי איך בא הלחם לפנינו. אם בא הלחם לפנינו שלם, או אפילו פרוס, אם נפרוס ונקטים מכמותה, מקרה חסר. אף על גב, אם מתחילה היה בא לפנינו לחם קטן כזה, היה קרוי לחם שפיר. אבל כיוון שנפרס, לא מקרה לחם. אבל אם בא פרוס לפנינו ולא נשתנה מכמות שהיה, מקרה לחם שפיר. כאן הנציב מעמיד את זה סביב השאלה, איך זה בא, מה היה המפגש שלך איתו. אם מביאים לפניך פרוסה, אז הוא בא לפניך כיחידה שלמה. כלומר, מה שקובע את זהות היחידה כיחידה סגורה שלמה, הוא לא האפייה בתנור. אנחנו רגילים לחשוב, זה הכל שאלה איך הוא נאפה בתנור. הוא צריך לצאת, להגיע לפני אל השולחן, כי כמו שהוא יצא מהתנור, וכן כל כיכר שהיא יצא כיכר שלמה מהתנור, זו הייתה הגדרה של, של שלמה. אז זה הנציב חולק. הנציב אומר, ההגדרה של יחידה של לחם, שאני אוכל לקרוא ללחם, היא תלויה במפגש הראשוני שלך איתו. לעומת זאת, אם אתה, הוא בא לפניך בצורה אחת, ואתה פורס אותו, אז אתה מתייחס אליו לפי המפגש הראשוני, אז הוא מוגדר כפרוסה. ולכן הנציב פה טוען שהשאלה היא איך הוא בא, כמו אם בן אדם בא לשולחן של רבי צלם מוולוז'ין, והוא רואה שיש שם פרוסות, הוא יכול לקחת שתיים, ומבחינתו, זה, כל אחד הוא יחידת לחם. לעומת זאת, אם הוא פוגש אחד, הוא לא יכול לפרוס אותו ולהגיד, הנה יש לי שניים. במילים אחרות, אין יחץ בסעודת שבת, כן? זאת שיטה של הנציב. נשאלתי ממש למעשה בשבת, יש לנו בת שנוסעת לאיזה טיול ואין שם יהודי, אין שם אוכל כשר בקיצור, אז היא סוחבת איתה כל מיני דברים, אבל מה היא תעשה עם לחם משנה בשבת השלישית כבר? אז היא קנתה לחם בוואקום, אבל הוא פרוס, כאילו. אז ראיתי לה את התשובה, מה היא תעשה אני לא יודע, זה בחירה שלה. אבל רק אבל רואים כאן שהנושא הזה ששלם ופרוס גם הוא יוצא מתוך הסוגיה הזאת. כן, בבקשה יעקב.
מכיר מנהג אצל האודים שסוגה שלישית ממש לחם שלם אחד ופרוסה.
מעניין, כי ראינו בפעם קודמת שיטה שבסעודה שלישית די פשוט בכיכר אחד. זה מעין שיטת ביניים כזאת.
שיטה קול.
כן. טוב, עוד דבר אחרון עליכם משנה, זה אני רוצה לגמור את הגמרא פה. הגמרא אומרת כך, רבי עמי ורבי אסי, זה קופית זין עמוד ב', חמש שורות מלמטה. רבי עמי ורבי אסי, תמיקלה לאו ריפתא דאירובה שרו ילווה. אמרי, רואים להתאבד באחד המצווה, להתאבד במצווה אחרינה. רבי עמי ורבי אסי, כשהיה בא לפניהם עירוב חצרות, עירוב חצרות, הרי להם חושבים בטעות, זה חוט, אבל זו טעות. עירוב חצרות זה שצריך לקחת אוכל כמזון, שתי סעודות, ולערב, להפוך ליחידה אחת את יושבי החצר, כשמה שמערב אנשים זה מקור אכילה משותף. ופעמים היו מניחים את זה אצלם בבית, כשהלחם של העירוב צריך להתקיים רק בבין השמשות, אפשר לאכול אותו במהלך השבת, ולכן מה הם היו עושים? הם היו לוקחים את הלחם של העירוב ומקפידים להשתמש בו בשביל לחם משנה. ומה הם היו אומרים? הוי ויתאבד באחד המצווה, כלומר היות והלחם הזה הוא לחם של מצווה, ויתאבד במצווה אחרינה. אני רוצה להראות לכם רש"י מאוד מעניין בשבת, שאני חושב ייתן איזה נופך מעניין לאמירה הזאת. מה שבעצם הם טוענים פה זה שהלחם הזה הוגדר כלחם של מצווה. אז קודם כל אין מצווה לעשות עירובי חצרות, מצד שני הם מברכים לזה ברכת המצוות שעושים את זה.
אבל זה מצווה שכן
בידו. אז הייתי אומר את זה אחרת, זו פרוצדורה הלכתית. שנעשית באמצעות הלחם. כלומר, זה לחם שיש לו איזה מעמד הלכתי. אני מפחיד להגיד לחם קודש, יש איזה קונוטציה.
זה מה שמקבל.
אז אני רוצה להקריא לכם עוד משהו.
יש רש"י בברכות בדף מ. הגמרא הזאת מובאת גם בברכות למתת עמוד ב. אותה גמרא בדיוק. מתקדמים שלוש שורות בגמרא. זה לא נמצא אצלנו. בדף מ. שם אומרת הגמרא כך. אמר רב, תול ברוך, תול ברוך, אינו צריך לברך. פה הגמרא עוסקת בהפסק. אתם יודעים, אצלנו היום, לדעתי בטעות גמורה, אנשים חושבים שאסור לדבר, שדיבור הוא הפסק, ולכן במה הם עסוקים, ולעשות כל מיני, כן, כל הדברים המגוחכים האלה. הרי פה בגמרא מפורש זה לא ככה. הרי העניין הוא עסק הדעת, העניין הוא לא אם דיברת או לא. ואם הדיבור נצרח, אז הדיבור לא. ואם אתה עוסק בדבר שהוא עסק הדעת, אז גם הוא בעיה. כלומר, אין לזה שום טעם. אבל תראו מה רש"י אומר, תול ברוך. אומר רש"י, הבוצע, רק שנייה, לרש"י הזה, כן, הבוצע קודם שטעם מן הפרוסה, בצה ממנה והושיט למי שאצלו ואמר לו תול מפרוסת הברכה, אף על פי שסך בינתיים אין צריך לחזור לברך, ואף אגב דשיחה אביה הפסקה. אז אומר רש"י, אך שיחה צורך ברכה ולמה הפסקה. אבל בתוך הדברים במרוצת בשטף הדיבור שלו, איך רש"י קורא לפרוסה שברכו עליה? קורא לה פרוסת הברכה. כביכול הברכה היא על הפרוסה. בואו אני רוצה קצת להסביר יסוד בברכות הלחם. יש איזה ליסוד הזה ראיה מאוד חזקה מירושלמי, שלא מגביל אותו רק ללחם. אני הייתי אולי מגביל אותו רק ללחם, בירושלמי ברור שהוא דין כללי בכל הברכות שלפני אכילה. והכוונה שבשון בריסקאים לא מברכים על ההנאה שלי, אני לא מברך על להתיר לי להנות, אלא אני מברך על האוכל עצמו. אני אנסה להסביר גם מה הרעיון שעומד באוכל. קודם כל אני אסביר את הרעיון. אני מברך על החפצה של האוכל. זה תפוח שברכו עליו. זה לא שאני מברך כדי שאני אוכל לאכול, אלא אני מברך על התפוח. בירושלמי מופיע שאם אדם רצה לאכול איזה פרי, והוא בירך עליו, הפרי נפל לו מהיד לפני שהוא טעם ממנו, אז הוא לוקח פרי אחר, שזו אותה ברכה, הוא צריך לברך עוד פעם. אז הירושלמי שואז, מה עושה אדם בעמת המים? כן, אדם שרוצה לשתות מ-water fountain, כן? אז הוא לוחץ והוא מברך, וזה מתחלפים לו המים. והרשני אומר, נו, כנראה הם הכירו את הפילוסופיה היוונית הקדם סוקרטית, שכשהמים זורמים בנהר זה זרימה אחת, טוב, זה אותם מים. ככה ירושלמי אומר. אבל מעצם הדין הזה של ירושלמי, לכאורה משתמע, שאם לא הייתי מברך על אני רוצה להתיר לי לאכול מפירות, אז אני נמצא פה, אני ברכתי, ואני אוכל מפרי, שזו ברכתו. ככל הנראה, בירושלמי רואים שהברכה היא על התפוח. מה שבעיניי מאוד רדיקלי בירושלמי, שזה גם על מים. כלומר, זה גם ברכת שיעקול. אני שם הייתי יוצר, אני הייתי אומר ששיעקול זה באמת להתיר לאדם לענות. אבל ברש"י פה יש צליל דומה. הרעיון הזה של פרוסת הברכה. ולדברים האלה יש זיקה, או אולי זה מעמיק יותר, הוא מסביר יותר טוב את הנוהג הזה של רבי עמי ורבי אסי. אמרנו, זה לא סתם יש פה פעולות מצווה, זו עוד פעולת מצווה, אלא יש פה לחם שהוא לחם שהוא בעצמו
מצווה.
הוא מצווה, כן, ככה אתה קורא לו, כן? כלומר, כשעושים עירוב בלחם, אז הלחם עצמו הוא לחם של עירוב. וכשמברכים, הלחם בעצמו הוא לחם של ברכה, שהתפיסה כנראה שעומדת כאן, רק נשלים את, אם כבר פתחנו בזה, מה זה הרעיון שאני מברך על האוכל, לא על ההנאה שלי? שאני צריך לעשות איזה שינוי באמצעות הברכה לאוכל כדי לאפשר לי
לאכול
ממנו. אני אומר את זה קצת אחרת. איך אדם, פה הרי מדובר שאדם מוציא את השני ידי חובה. איך הוא מוציא אותו ידי חובה בברכות הנהנים? זה הרי לפי כל כללי הדין זה לא אמור לעבוד. התשובה היא, אתה לא באמת מוציא אותו ידי חובה, יש פה משהו פילי. אתה מברך על הלחם, ולחם שברכו עליו מותר לכולם לאכול ממנו.
זה כמו קבר לפני הברכה.
משהו כזה, כן. אז אפשר עוד להאריך בזה הרבה, אבל אנחנו יודעים שבת ולא ברכות, אבל נסתפק בזה, כן.
או גם
להגבי. רק שנייה, בואי שהצביע, כן.
למה זה מחייב שזה בחפצה? זה פשוט יכול להיות שזה גרם לי
זה בגברה. אבל זה כמו שיש להבדיל, להפוך בית הבון, מה אתה רוגו? אז יש גם שחפת שנעשתה פה מצווה, והוא היה מתיר לי, הוא עצמו.
יכול להיות, יכול להיות, בסדר. כן, בבקשה.
בכל זאת יש קשר לבן אדם, אחרת, הרי אם אני לא רוצה להוציא את השני, והוא לא רוצה לצאת.
בוודאי.
עם הברכה שלי, אני לא התרתי את הפרוסה עדיין.
אתה, כמו תמיד, אתה רוצה שאני אסביר יותר? כי אתה גורר אותי לתוך הנושא? אני מוכן. לא, אני מוכן, אין לי בעיה. כלומר, אני בעצם עמסתי פה למודל שפיתח אותו סבי הרב בכמה הקשרים. שמצד המודל שאחד מוציא את השני ידי חובה, יש מודל שני שאנשים משתייכים למערכת אחת, ואחד מבני החבורה הוא עושה פעולה הלכתית, והאחרים
יוצאים
מדי, או היא נוגעת להם, לא שכביכול הם כאילו עשו את מה שהוא עשה, אלא בגלל ההשתייכות לחבורה המשותפת. ככה למשל הוא הסביר את דין זימון, שהרי דין הזימון כולל בתוכו שני דינים, אחד זה להוסיף ברכה נוספת לברכת המזון, והשני הוא לברך ביחד את כל ברכת המזון. אנחנו לא נוהגים את הדין השני, אבל מי שמעיין גם בסוגיות וגם ברמב״ם רואה בצורה ברורה שבזימון המזמן מברך את ברכת המזון והקהל עונה אמן. יש פה חזן קהל, והיציאה ידי חובה היא לא מדין, היא לא מדין שומע כעונה. ששומע כעונה כל יסודו כאילו כל אחד עשה את הפעולה, אלא השתייכות לחבורה. כשמישהו נגן בתזמורת, אנחנו צריכים שכאילו כל הנגנים ניגנו את כל התווים? לא, זה מנגן בכינורות, זה מנגן בוויולה, זה מנגן בכלי הקשה, זה מנגן בחליל, וכל אחד תורם את חלקו. ביחד הם מייצרים את זה. החבורה מייצרת על ידי ענייה והזמנה, או הזמנה וענייה, החבורה מייצרת שיר מזמור. אני יוצא ידי חובה כי אני חלק מהתזמורת, לא בגלל שכאילו אני ניגנתי את כל מה שאחרים ניגנו. שני מודלים שונים לגמרי. עכשיו אותה שאלה גם בברכות הנהנים. האם כשאני שומע מישהו שמברך, זה כאילו ששומע כעונה, כאילו גם אני ברכתי או לא? הוא כאילו פועל על האוכל, והיות ואנחנו ביחד, אז זה פועל עבור כל מי שבחבורה. אז עכשיו פה זה תלוי גם ב... זו שאלה שנדונה בראשונים, האם צריך הסיבה? עכשיו, בגמרא בדף מבית, לברכת הלחם משמע, שכדי שאדם יוציא ידי חברת, ידי חובת האחרים, בברכת המועצים, צריכים להסב ביחד. מי שמע על דבר כזה ושומע כעונה, שומע הכל, צריך פשוט לשמוע, זה הכל. הרעיון הסיבה, הוא מבטא את זה, שהם מייצרים חבורה, שהם אוכלים יחד סעודה, שהרעיון הזה בסעודות הוא פשוט, כי סעודה הוא בהגדרה, מסגרת חברתית. למה כשאדם אוכל לבד הוא בדרך כלל קורא עיתון? למה? למה? כי לא נעים לו להיות לבד. הביטוי שהילדים אוכל לבד, מת לבד. יש בזה משהו נכון. שפעם היה פרסומת כזאת של אחד מהחברות האלה, מהתאגידים הגדולים, כאילו זה משהו שתוכל לבד, כן? אבל הארוחה מתאימה לרעיון שיש פה חבורה. אנשים מתלכדים יחד. קודם הזכרנו את עירובי חצרות. מה עירובי חצרות עושים? מחברים יחד את כולם. ובמסגרת הזאת אחד מברך, אבל זה לא, אז כאילו כולם הקשיבו, כאילו כולם ברכו. לא, הברכה שלו פועלת על הלחם, עכשיו הלחם הזה מותר לכולם. זאת גם הסיבה שאין הפסק בדיבור אחרי שכבר אכלו. אבל כשאתה מגיע ללחם, אז זה נגמר ההפסק, כי אתה נמצא בתוך מסגרת שלא פועלת בדיני שומע כעונה. כן, יעקב.
אני רוצה לחזק דבריך.
בבקשה, אני לא, אתה צריך לחלוק עליי, לא לחזק. בסדר, כן.
אני מודה, הייתה מחלוקת בקשר לאלה מועדי השם שתקראו אותם מועדם. הייתה מקהלה בבית הכנסת שכל אחד שם בקול שלו, שפרה על ארץ וכולי וכולי. ונדמה היה שכאילו הם חוזרים על אותו פסוק כמה פעמים. לאשתו של, אני לא יודע, הייתה פסנתרנית, היא הסבירה שבעצם הוא כולם שרים את אל מועדי השם פעם אחת, ורק זה מתחלק לקולות שונים, ולכן זה נחשב, כמו שאתה אמרת,
יפה, בסדר, זה עד כאן ענייני לחם משנה. יש לנו נושא אחרון על לחם משנה, והוא חיוב נשים בלחם משנה, אבל אני אנשיר את זה פשוט לתוך שלוש סעודות, כי זה אותו דיון. בסדר, אנחנו עוברים עכשיו להמשך הגמרא, אומרת הגמרא כך, תנו רבנן, כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלוש? רבי חיתקה אומר ארבע. אמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו, ויאמר משה, אכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. ומה היה המחלוקת? רבי חידקא סבר, הנתלת היום לבר מאורתא. ומתי כל השיחה הזאת הייתה בין משה לבין כולם? הייתה בשבת בבוקר. רבנן סברי בהדי דאורתא, שלושת היום רומזים. אז זה הגמרא היסודית שהיא פותחת את נושא שלוש סעודות. כן, כפי שאמרתי בשיעור הקודם, כדי להבין את הדין של שלוש סעודות, קודם כל צריך להזכיר לעצמנו מה היה מבנה סעודה בכל יום, כמה הם אכלו כל יום. וכאן אנחנו יודעים ממגוון של מקורות, גם ממקורות חז"ל וגם ממקורות חיצוניים, שבאותם ימים היו נוהגים לאכול שתי ארוחות. אנחנו היום אוכלים יותר ארוחות, בין היתר כי אנחנו גם אוכלים חצאי ארוחות. בדיני בשר וחלב, דיני המתנה בין ארוחות, מי שקצת מכיר את השיטות השונות, הם בין היתר הקושי שלנו היום עם השש שעות וזה יושב בדיוק על המעבר הזה בתרבות האנושית של האכילה, כי השש שעות יושב על מי שאוכל שתי ארוחות. בגמרא הרי מה נאמר בחולין בדף קוף ד', בגמרא נאמר שם שרב כהנא שאמר שהוא רב כהנא, איך קורא לו? לא רב כהנא, שהוא חלה בן חמרה, שאבא שלו היה מחכה עד מחר, ואני מחכה רק עד הארוחה הבאה. זה תורגם, זה קודם כל מחלוקת ראשונים גדולה, איך לתרגם את זה. רבינו טעם, וזה משם יצאו ההולנדים, שכולם רוצים להיות כמוהם, שהכוונה, עד סוף הארוחה הזאת, שהארוחה מסתיימת, אז מה עושים? אתה יכול לאכול חלבי. הרמב״ם לעומת זאת פירש שהכוונה עד הארוחה הבאה. כלומר, שאני מחכה עד הארוחה הבאה, הארוחה הזאת, הרי הארוחה לא נגמרת ברגע שקמת מהשולחן, כי תחושת הסובע מלווה אותך. עד שמגיע הזמן של הארוחה הבאה, אז מגיע, עד אז אסור לאכול חלב, כשהרמב״ם כותב שהזמן הזה הוא כמו שש שעות, כך כותב הרמב״ם. עכשיו, זה בדיוק יושב על שתי ארוחות ביום. הם אוכלים את הארוחה הראשונה בסביבות שעה חמישית שלהם, תיקחו עוד שש שעות, הגעתם לקראת ערב. כן? זה היה פרק הזמן הממוצע שעבר אצלם. הרי אי אפשר לספור מארוחת ערב לבוקר, נכון? ולא לשעה באנגלית, איך קוראים לארוחת בוקר?
breakfast,
שזה לשבור צום. למה? כי אדם אוכל נגיד ארוחת ערב בשש, וארוחת בוקר אוכל בשבע, 13 שעות בין ארוחות, זה לא משהו שעושים במשך היום, זה כמעט צום. אז ודאי שישבו. עכשיו, כשעוברים לחברה שאוכלת הרבה מאוד ארוחות, השש שעות האלה הם קשים מאוד, הם מרגיזים אפילו לפעמים, נכון? וכמעט ברור לי שהמנהג של היקים שעושים שלוש שעות, שהוא לא מופיע, הוא לא מתועד במקורות היסוד, הוא יושב על התשתית הזאת שיש להם ארוחת ארבע ויש להם ארוחת עשר ויש להם חצי ארוחות. הזמן הממוצע בין ארוחות בשביל יהודי יהיה כזה שלוש שעות.
הולנד, שעה?
לא, הולנדים יושבים על רבנו תם, אני חוזר. תדע לך שאם יקר הדין היה מותר לא שעה, מיד, רק לא נעים, לא נעים להם, זה הכל. תדע לך גם שיצרו שם מושג בשביל, לכאורה, ברגע שגמרת לאכול מותר לך מה לעשות. ממתי אתה סופר, מי ששומר שש שעות, ממתי אתה סופר את זה? מהרגע שגמרת לאכול את הבשר. אבל מה נאמר להולנדים? הם צריכים לחכות לברכת המזון, ורק אחרי ברכת המזון עושים את זה. מאיפה הקריצו להם ברכת המזון הזה? כדי לחשק אותם קצת. אתה באמת, כי תיאורטית יאכלו באותה ארוחה. אז אמרו, לא, ברכת המזון מגדיר את הארוחה. אז זה ודאי הסתיים. אבל אני יכול להגיד משהו לגבי מנהג היקים. זה האם לראות בזה כולה או חומרה, זה הכל תלוי איך, למי אתה משווה אותו. אם אתה אומר, וואי, צריך שולחן ערוך כתוב גם ברמה להקפיד על שיטת הרמב״ם, אז החבר'ה האלה הם קצת מקלים. לי ברור שזה היה קרה הפוך, הם גדלו למסורת האשכנזית שהייתה שיטת רבינו תם. גם הרביה, כמו גם בעלי התוספות האשכנזים, שיטתם הייתה שרק באותה ארוחה, אז הם החמירו. הם אמרו, כמו ההולנדים, הולנד אמרו שלוש שעות. עכשיו, אם זה חומרה, זה כולו יראת שמיים. וכל מי שמכיר את הקהילה של היקים יודע שיראת שמיים הייתה שמה. לפעמים, אני קראתי תשובות שאותי זעזעו, אני חייב להגיד. זה חלק מהדומיננטיות הליטאית בתוך עולם הישיבות החרדי. בא בחור מבית יקה, ההורים שלו שומרים שלוש שעות, מה אומרים לו? אז יש תשובות של רבנים מבני ברק, אגיד לו שההורים שלו לא מקפידים, שצריכים שש שעות. היה כתוב באיזשהו ספר שזה בשם רב שלמה זלמן. אמרתי, אני לא מאמין שרב שלמה זלמן אמר דבר כזה, זה לא יכול להיות. ושאלתי את אבא שלי, הוא אמר לי, זה בטוח שקר וחזר. זה לא רב שלמה זלמן. זה בבני ברק אומרים. כל מי שיקרא רב שלמה זלמן יודע, דבר כזה לא יכול לצאת מפיו. אז בוא נחזור לעניין שלנו. כלומר, אנחנו לא רגיל, שלוש סעודות אצלנו, זה לא איזה גרויס גליק, שלוש סעודות, מי שהולך למלון היום, מה מציעים לו?
אוכל כל היום.
אוכל כל היום. לא טוב, אה? אבל אני חוזר, אצלם, אוכלים בדרך כלל שתי סעודות, שבת, שלוש סעודות. אז קודם כל, הציל הראשון שאני שומע מהו, בוא נחזור ללחם משנה, דיברנו ללחם משנה, אומר הרבה, אתה שרשר סעודות או אתה מגדיל את כמות האכילה בכל סעודה, אתה אוכל. עכשיו, כהמשך לרעיון שאתה מגדיל, אז אתה גם מוסיף עוד סעודה. אנחנו נראה בהמשך בגמרא, אבל לא נספיק את זה היום, שגם בסעודה צריך לשנות מהתפריט הרגיל. כלומר, יש פה כמה דינים שהם כולם בעצם באים לשנות את האכילה של שבת מהאכילה של חול. אחד זה הלחם משנה, שני זה עוד סעודה, שלישי זה תפריט אחר. אנחנו נראה את זה. עכשיו אני נראה את הדגים והשומים שהיהודים אוהבים, כן?
כן, לא רוצה להסיט את הדיון.
אז אל תסיט.
אבל שאלה, אני חושב שזה תמיד, כשאני רואה את זה בגמרא, זה מאוד מפתיע, אוקיי?
כן.
זה מפתיע גם. יש פסוק אחד, שתי מסקנות. עכשיו, האם באמת דרשו את השיטות שלהם מהפסוק, או היה להם מסורת להדביק את זה או משהו?
מה דעתך?
לפי דעתי היה להם מסורת.
מה דעתכם? בסדר, זה ברמה, אבל זה בוודאי קשה. בסדר, וגדול, אתה אומר דבר שלדעתי נכון בהרבה מאוד מקרים. לא דורשים היום שלוש פעמים, אלא יש איזשהו רציונל. לכן אני, אם שמתם לב קצת, מי שבא לשיעורים, אני אחפש אותו בתוך המציאות האנושית, בתוך המשמעויות של הפעולות האלה בתרבות האנושית, ואת הרעיונות האלה, עליהם יושבים המוסדות ההלכתיים שמשוחחים עם החיים שלנו, ואותם אפשר לסמוך על פסוקים. אתם, מיד אני אקרא לכם את המחילתא, תראו איך המחילתא תיארה לעצמה מה קרה שם באותו יום שבו משה צעק עליהם שלוש פעמים, היום, היום, היום. כן, אתם תראו כמה זה רמזתי קודם. וגם זה המקור של שלוש סעודות, שהוא קודם כל, כשמעמידים אותו מול שתי סעוד, מול יום רגיל, זה כבר עוד סעודה. מי שרואים שיגדיל את זה עוד יותר, זה רבי חיתקה. רבי חיתקה לא מסתפק בעוד אחד, הוא אומר, ארבע. עכשיו, הדברים כאן...
רשי, דרך אגב, הוא איזה ספר, נגיד לך שלוש סעודות. רשי, פשוט, שבניין שלוש סעודות בא. מה זה מידת
פעם? לא, זה על היום, שלוש פעמים שכתוב בפרשת המן.
נכון, היום, היום.
אז ברשותכם בוא ניגע ברבי חיתקה תכף. עוד לפני כן אני רוצה קצת ללכת למכור הדברים בספרות התנאים. כלומר, יש פה ברייתא, רבי חיתקה למיטב ידיעתי לא מופיע בספרות התנאים, מופיע רק בבבלי, הדעה הזאת של רבי חיתקה. אבל כן, הדרשה הבסיסית והרעיון הבסיסי שמופיע פה בגמרא הוא ודאי תנאי. זה מתחיל מזה שבספרות התנאים אפשר למצוא שלוש סעודות במשניות. אחד זה המשנה פה שמנה התחלנו, שיש דליקה, מצילים מזון שלוש סעודות. יש משנה דומה בפרק חב"ט, שחבית נשברת ורוצים להציל מהחבית, אז גם שם המשנה אומרת שמצילים מזון, חבית שנשברה מצילים ממנה מזון שלוש סעודות. והנה עוד משנה ברורה שבשבת שלוש סעודות. ומשנה גם מאוד מאוד ברורה, זו משנה בפאה. שם, עוד נחזור לזה, הגמרא תצטט אותך תכף באופן חלקי. שם המשנה מתארת, אין פוחתים לעני עובר ממקום למקום, מכיכר בפונדיון, מארבע סעין בסלע, לן נותנים לו פרנסת לינה, שבת נותנים לו מזון שלוש סעודות. אז משניות ברורות, כולם מדברות על שלוש סעודות, אין באף אחד מהם ארבע סעודות. לגבי המקור הדברים, אז במחילתא או במחילתא דרשב"י, על פרשת המן מופיעה הדרשה דומה. אני אקריא אותה ברשותכם במחילתא דרשב"י, כי הלשון שם קצת יותר ברורה, אבל זה ברור ששני המקורות התכוונו לדבר אחד. זה מופיע כך, זה במחילתא דרשב"י, פרק ט"ז, פסוק כ"ה. ויאמר משה, אכלו היום. מכאן שהיה רבי ירמיה אומר, שלוש סעודות בשבת. לפי, עכשיו יש בו ניסיון לשחזר, לא שחזור היסטורי, שחזור רעיוני, שמתאר את החוויית האוכל, בסדר? מה קרה באותו יום במדבר שהם גילו לראשונה את מושג השבת? אני רוצה גם להוסיף עוד נקודה, למדתי אותה מפי הרב דוקטור יהושע ברמן, אולי מישהו שמע עליו, הוא מרצה במחלקה לתנ"ך בבר אילן. בשיעורים ששמעתי ממנו הוא הזכיר את זה מה שהתחדש לבני ישראל באותה שבת לא היה קדושת השבת או השבת, אלא בכלל מושג השבוע, שכן בלוח המצרי, אני לא מתמצא בדברים, אני פשוט מצטט אותו, לא היה בכלל יחידת זמן של שבוע. אני גם אסביר את הרקע פשוט לזה. יחידת זמן של שבוע היא לא יוצאת משום תופעה אסטרונומית טבעית, כלומר הלוחות, היממות, החודשים, השנים, הם נגזרים מתופעות אסטרונומיות. השבוע הוא תופעה היסטורית. אין איזה שום... ובתרבות המצרית בכלל לא היה שבוע. כלומר, אנשים היו... זה לא שהם עבדו בשבת. לא היה מושג של שבת, כי לא היה מושג של שבוע. הם פשוט עבדו, 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 עבדו. פתאום הם מגלים איזו טלטלה של מושג הזמן. הם מגלים גם שהיום השביעי קדוש, וגם שמהו היום אחרי היום השביעי? קוראים לו היום... יום ראשון. עכשיו, המקום היחיד שהוא יכול לצאת הרעיון הזה, מאיפה זה? מהתיאור בספר בראשית, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, יום השביעי שבת ונרש. לכן זה בעיני חז"ל, השבת היא הסמל המובהק לאמונה בבריאה, היא לא יוצאת מהטבע, היא יוצאת מההתגלות שהייתה באותם ימים, מתגלות בלי קהל, כן? אז יש פה את התיאור, לפי שהוא ישראל גילים לצאת בשחרית. אמרו לו רבינו משה, נצא בשחרית. כלומר, הם קמו בבוקר, שבת בבוקר, הם קמו ללכת לבית כנסת, מה הם רצו לעשות?
חפש
אוכל. אמר להם, אכלו היום, זה הפעם הראשונה. אמרו לו, הואיל ולא יצאנו בשחרית, נצא בין הארבעים. טוב, מגיע הארוחה הבאה, אז מה הם אמרו לו? טוב, בוא נצא עכשיו, לחפש אוכל. כלומר, נתרוח על המזונות שלנו. אמר להם, כי שבת, היום להשם. ולמה צריך להגיד להם, היום, 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 שלוש פעמים? כי בכל פעם מה הם רצו לעשות?
לצאת
לחפש. זה מה שהם רצו לעשות. לפי שקבע ליבן של ישראל באותה שעה, תקשיבו טוב, אמרו לו רבינו משה, הועיל ולא מצנוע היום, שמה לא נמצאהו למחר. מה בעצם מטריד אותם לפי התיאור של המדרש באותה שבת ראשונה? לא הטריד אותם האוכל של שבת, מאיזה סיבה? היה להם לחם משנה, הם היו בשיעור שלנו, יודעים שיש להם, היה להם לחם משנה. מה בעצם אכל אותם? למחר. כלומר, בעצם מה הם שאלו את עצמם? זה ישמע אולי מוזר, אבל התחיל המן לרדת, הם אומרים, וואו, זה יורד, אוכלים, צריכים נבח, זה ניסיון נוראי, לגמור הכל, לא להשאיר כלום, ריק, אבל יורד למחרת. ומה הם מגלים בשבת, שמה קרה לנס הזה?
הפסיק.
הוא הפסיק. עכשיו, הם לא יודעים שזה מעגלי. כן, זה מאוד מזכיר את הגמרא בעבודה זרה, דף ח', אדם הראשון, שרואה איך הימים מתקצרים, והוא עדיין לא יודע שיש עונות השנה, והיממה, והיום והלילה משנים את... הוא לא יודע את זה, ומה הוא חווה, כאילו, מה עובר עליו, כאילו, אי הכרת החוקיות של הטבע היא מפחידה. כשאתה יודע שהדברים מתנהלים בצורה מסוימת, זה גם מרגיע. עכשיו, הם רואים שהיום לא יורד מן, להיום הזה יש להם אוכל, אבל הם חושבים מה יהיה מחר. זה מה שהם שואלים את עצמם. ולכן מה משה רבנו צועק? היום, מה היה היום האחרון? היום אי אתם מוצאים אותו? מוצאים אתם אותו למחר, דברי רבי יהושע. כן. אני הייתה פשעת
באוצר חילופון בנים. מה שהוא כתב שהיום, אחרי שיש לנו כבר את לחם משנה, אז כשאנחנו באים ואוכלים אותו בשבת, אנחנו בעצם חושבים על יום ראשון, לא על... זה לא שבת, זה יום שישי.
איך זה מסביר את הנימוק שלא לערב כבוד ערב שבת עם כבוד שבת, כאילו?
כי בפעם הראשונה זה היה באמת, השבת התפשטה כבר ביום שישי. היה כבוד שבת כבר ביום שישי כשירד מן כפול, אבל היום כשאנחנו באים, אנחנו בעצם דוחסים את הארוחה כשאנחנו פנים קדימה.
אני שומע, אני מודה שקשה לי לראות איך זה נכנס במילים, אבל אני מודה גם מה שאני אמרתי לא נכנס במילים, אז אנחנו אותו דבר. אז למה לא? מה שכן, אני חושב שהמדרש הזה הוא מדרש מדהים, שאני אומר פעם, אם נתחבר לאנשים עם מחסור, אנחנו אולי נבין מה נאמר. תראו, בן אדם שאוכל יותר בשבת, אוכל שלוש סעודות בשבת, מה הוא מסכן כביכול? את מחר. כלומר, אני אגיד זה בצורה הבאה, אחד מהרעיונות שעולים פה מהשבת, זה שבשבת אתה כאילו משבית את הדאגות שלך. זה בין היתר כי אתה לא יכול לעשות שום דבר בשביל... בשביל לאגור. כלומר, אי היכולת שלי לעבוד, אי היכולת שלי לאגור, אי היכולת שלי בעצם לתרוח, הוא כביכול פועל בפעולה הפוכה. אני יכול להיות יכול להיות, אני חסר עונים, אין לי כלום. כאילו, הרי התנועה הזאת שלנו כל הזמן לרדוף אחרי עוד ועוד ועוד ולנסות להשיג עוד ועוד, אנחנו בזה עונים על צורך עמוק שלנו לדאוג שיהיה לנו. מצד שני, היכולת גם לעבוד היא היכולת שגם גורמת לנו, הייתי אומר, לדאוג. כן, אנחנו נדבר קצת יותר בהמשך כשנגיע לאגדתות בשבוע הבא, כאילו על מה שעולה מהם לגבי מה יש לפרשת המן או לשבת בכלל ללמד אותנו על יחסנו לממון ולדיפת ממון. מה שאני יכול לומר שגם זה קשה לרובנו פה להבין, כי רובנו שכירים, רובנו רגילים שיש שבוע עבודה של 5 ימים, אני לא מסתכל בלומר את זה, נכון? אני שמילטון פרידמן שישאלו אותו בשנות ה-70, האם לעשות פה שבוע עבודה של 5 ימים, הוא אמר זה יותר מדי, בוא נתחיל ביום אחד שיעבדו, חזי יומיים, לא יעבדו 5, אבל לא, אנחנו כאילו, אבל מי שעצמאי פה, אני מניח שיש פה כמה כאלה, אתה, אולי כי אני מבקיר, כלומר, אני עוד עובד בעבודה, אין בה שעות נוספות, כלומר, צריך לעבוד כל הזמן, אבל אף אחד לא יתגמל אותך על זה אף פעם, כן? כאילו, אין שום מנגנון כזה. אבל אתה יודע מראש מה המשכורת, אתה חי באיזה ביטחון, יש לך פנסיה, כאילו, יש פה אנשים עם ביטוחים וכל מיני דברים. אנחנו מרגישים די בטוחים, כן, יש לי ביטוח סיעודי, כשאני אזקן, אני צריך פיליפיני, אז יש כבר את הכסף, בתוך הנחה שהחברות ביטוח לא יפשטו את הרגל, כן. אבל כולנו חיים באיזה ביטחון, כן, כאילו... וזה צורך אמיתי שלנו, ואנחנו גם כל הזמן כאילו עובדים בשבילו, כל הזמן משלמים ועובדים ותורכים ותורכים. עכשיו, אבל בעולם שלהם, שאין מקומות עבודה מסודרים, אין קביעות בעבודה, תשכחו מזה, אין פנסיה, אתה חי מהיום למחר, זה ככה אתה חי, כן? הצורך הזה, במיוחד שאתה עצמאי, עוד קצת עבודה, זה עוד קצת כסף, זה עוד משהו, זה והדברים האלה, אין להם את המנגנון המגונן הזה שיש לנו, אין להם אותו. פתאום לבוא ולהגיד, יום בשבוע לא לעבוד, זה נשמע מטורף, אני חייב להגיד. זה משהו שהוא מטלטל לחלוטין את כל המערכת הכלכלית. שבת הוא רעיון לא כלכלי, לכאורה, כן? ממש כך. וזה כמעט ברור, וקצת מה שציטטתי פה המעט מהשל, גם הוא ניסה לגעת, וזה אומנם דרך המושגים שלו. אבל הפרשה הזאת של המן ושל השבת, שיש לה משהו להגיד על היחס לממון ועל המקום של המרדף הזה בחיים, כבר פה יש צליל כזה במדרש הקטן הזה. כלומר, יושבים האנשים האלה וקיבלו כבר מתנה לחם איש מאתמול, אבל הם לא יכולים להיות רגועים. למה הם לא רגועים? מה יהיה מחר? עכשיו, באים, מה היום אומר? היום, 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 כן? כלומר, הרעיון הזה ש... אני גם במידה מסוימת חושב שזה הרעיון של השבת שהיא דומה לעתיד לבוא, אבל לעתיד לבוא אני לא יודע מה יהיה, אני לא מהבנקות שיודעים, אני דבר אחד אומר לכם, כנראה לא צריך לדאוג בעתיד לבוא לעתיד, כי כבר הגעת לעתיד, נכון? וזה אתם מוכנים לחתום איתי. כלומר, ששבת זה כמו עולם הבא, מה הכוונה? אנחנו כל כך רגילים בדימוי שבעולם הזה אתה תורח, בעולם הבא אתה מקבל את השכר, אבל בעולם הבא אתה לא דואג מה יהיה בעולם הבא, כן? אז במובנים מסוימים כאילו, אומרים קאט, כאילו, היום, 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 אתה לא חושב על מחר. אתה לא דואג מה יהיה לביזנס, אתה לא דואג, אתה לא דואג לכלום. אפילו אני אומר, אתה יכול לאכול היום יותר, ומה? ויהיה מחר. היום לא תמצאו בשדה. יש פה איזה מנגנון שהוא כאילו אומר, אני אמר את זה כך, אני מנסה הרבה לחשוב, למה צריך כל כך את השפע הזה בשבת? כאילו, אותה גמרא למשל, בביצה, שהוזכרה בשבוע שעבר. זה לא מהחשבון. מה הם מנסים להגיד לנו? הם ודאי לא מנסים להגיד בזבזו בלי חשבון. תיכנסו לסופר ותמלאו את העגלה. אני לפחות לא חושב שמנסים להגיד את זה, ויש לי אני לסמוך תוספות שם בביצה, מיד מאזנים, אמורים, תיקח בלי חשבון, אם אתה, יש לך איזו תוכנית כלכלית, איך תחזיר את זה? כן, סתם... אבל מה, באיזשהו מקום, אני חושב שזה הכיוון שצריך ללכת איתו. הם מנסים כאילו לדבר על הרעיון הזה, שתצא כל הזמן מהחשבון. אבל מי שלא יצא לאכול בשפע בשבת, זה כי הוא דואג למחר. והוא לא רוצה לגמור, כי הוא לא אוכל מן. אני לא בעד הידיעה של אוכל מן, אבל אמרתי לכם את זה. בתורה, בהלכה, המן הוא משהו זמני, והחשיבה הכלכלית היא ארוכת טווח, היא לא... מה? הזכרתי בשבוע שעבר את המשנה בפאה, ששיעור העוני הוא 200 זוז, 200 זוז הוא דמי קיום שנתיים. חשיבה שנתית, אדם לא צריך לחיות כמו הברסלברים האלה של ה... לא לכלום, מחר יסתדר. לא, תכנון פיננסי הוא דבר אחראי, הוא דבר נכון. עדיין הוא צריך להיות מאוזן. כלומר, לא יכול להיות שהוא בלי שיעור ובלי מידע. גם זה יכול להיות. כי בסופו של דבר אין ביטוח. אנחנו לא יודעים איפה זה יבוא, צריך להיות הגיוני. וכאילו האמירה הזאת של השבת יהיה יותר, שיהיה בשפע, הוא גם אומר אל תדאג למחר, זה חלק ממה שהוא אומר, אתה חי היום, 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 אל תדאגו למחר. ואני חוזר עליכם, משנה גם קצת ביטא את זה, כאילו היום יש, אז היום אני חי. כן, כמו, כאן אני רואה איזשהו קשר בין השלוש עשרה לחמים, הם מגדילים את הכמויות והם אומרים אותו רעיון, אל תדאג, ובין היתר אתה לא דואג, אתה לא יכול ממילא לעשות שום דבר. והרבה מאוד פעמים זה שאנחנו יכולים לעשות הוא גם מייצר את הדאגות, כמו המכשיר, אני לא רוצה להגיד ברור הזה, אבל הוא עושה הרבה טוב. כשאני הייתי בצבא, כמה התקשרתי לאמא שלי, היא לא חיכתה לטלפון. למה היא לא חיכתה לטלפון? כי היא יודעת שאין לי, אין, כשהייתי בלבנון, אני מניח שהיא דאגה. יש לי צעיף שהיא פרגה לי כשהייתי בלבנון שהוא כל כך ארוך, זה כנראה מראה את התרפיה שהיא עשתה לעצמה, כן? בסוף אני צריך לפרום חצי צעיף, עדיין הוא ארוך. היה מגיע פעם בשבועיים איזה ניידת כזאת, היית מצליח, נראה לך איזה קשרים, דרך טלפון שדה, להגיע לאיזה מרכזנית שהייתה מקשיבה לכל השיחה ומתאמר. אבל היום, למה הילד לא מתקשר, ולמה זה, ואיזה שעתיים לא שמעתי, אנשים יוצאים מהבית וכל הזמן הם התקשרו, לא היית, משהו בתורה, כאילו השבת אומרת, בעיניי המקדש הזמן של השל זה על המכשיר הזה. אין מייל היום, אין זה, אין כלום. אתה פשוט, עכשיו, אתה פה, אל יצא איש ממקומו. הטלפון לוקח אותך לכל העולם. אין, אתה פה. אתה חי, אתה עובד, אתה לא נמצא, כי אנחנו כל הזמן חיים את מחר, ומה יהיה, ודאגות בלי סוף.
אולי העמסתי קצת יותר על המדרש הזה, אבל המדרש הזה מתאר. היה להם אוכל על הצלחת, היה לחם משנה, והם רוצים ללכת לעבודה. הם רוצים לחפש, וכשמגיעים לארוחה הבאה, מה הם בעצם חווים? בוא נדבר על החוויה שלהם. כשאני הולך עכשיו לגמור את הארוחה הבאה, אז אין, אז אם אין, מה צריך לעשות? היי, אומרים לכם, יש מן. רגע, אבל היום לא היה מן, אולי גם מחר אין מן. החוסר הביטחון הנוראי שהם חווים, נדמה שנמצא במדרש הזה. שבא שלוש סעודות, הוא אומר, תאכל! כן, בבקשה.
זה בעצם משלים את ה...
ההבדלה שאתה מדבר עליה בשבת כיום, כשהתורה עצמה מדברת על השבת השבית, וכן מזכירה, אתה מדבר על זה, אם תאמרו
מה נוכל...
נכון. ואתם לוקחים את שאוהבים
את זה משם,
ובעצם... שם כידוע, לא עמדו בזה, כן. בכל מקום שהתורה הזהירה, שבני אדם לא יעמדו, אתם לא עמדו, נכון? בפוסבול, בשביתת צפים, בשביתת... זה ברור גם למה. כי שמיטה זה דבר עליה, להשביט את כל הכלכלה לשנה. שאני יכול להגיד, מי שפה מוצאו מארצות הברית, יש פה כמה כאלה?
יעקב.
אני יכול להגיד ששבת הייתה בדור של הזקנים שאני הכרתי כילד, הטובים של אמא שלי. זה היה ניסיון, ניסיון. הניסיון גם היה תודעתי. כאילו באו לעולם החדש, ומה לנו ולרעיון הזה שנקרא שבת. אבל ניסיון גם היה מעשי. מאז בארצות הברית היה שבוע עבודה של שישה ימים, אני הכרתי זקנים בבוסטון, שהיו מראים אותו ואומרים, הבן אדם הזה כשהוא היה בן 20, לא יודע, בן 15 הוציא אותם לעבודה. הוא היה הולך לעבודה ביום שני, מתחיל לעבוד, ביום שישי היה אומר למעביד, אני לא בא מחר לעבודה, אני פטר אותו. כל שבוע הוא קופץ לכם עבודה חדש. עד שבסוף, מה הם עשו? היו עצמאים, היו סוחרים. וגם אז הם הקריבו קורבן ענק שהם היו מוכנים יום פחות לעבוד מהמתחרים שלהם. ואי אפשר להבין, והכמויות האלה שאנשים שחיללו שבת, חלק כי הם לא הבינו למה לשמור שבת, וחלק לא יכלו לעמוד בזה גם באופן מעשי. זה היה גבורה, זה הייתה גבורה מדהימה. וזה היה ניסיון ממש שני דורות לפנינו. פה בארץ, לא נראה לי. זה ניסיון גדול מדי. יש לנו פיתויים אחרים. רגע, נחזור לעניין שלנו. אז המקור הזה מהיום, יש לנו פה תיאור יפהפה במחילתא. כאילו, איך קוראים את היום הזה? היום הזה אומר, תאכל את הארוחה עכשיו, אל תדאג. שפה הגמרא עוברת לסדרה של ראיות, שהיא גם תגיד לנו אולי משהו על רבי חיתקה. אז בואו נקרא אותה. הגמרא פשוט מנסה לברר דרך מקורות התנאים מה עולה. היא אומרת כך, תשמע, נפלה דלקה בלילי שבת, זה המשנה פה. מטילים מזון ג' סעודות, מה אל האב דלא אכל, אז זה נגד רבי חיתקה. לא, דה אכל. שחרית מטילים מזון שתי סעודות, מה אל האב דלא אכל, אז זה נגד מי? רבי חיתקה. לא עבדה אחת, במנחה מצילים מזון סעודה אחת, מה היא להבדלה אחת? לא עבדה אחת. והעם לקטע מסעיפה, רבי יוסי אומר לעולם מצילים מזון ג' סעודות, אמרת על כמה ג' סביר הלב, אלא באמת חייבים להניח, מקבלים את זה, מחברת, מטליטים, דלק הרבי חיתקה. שואלת הגמרה, ועד אתנן מי שיש לו מזון שתי סעודות, לא איתו מן התמחו עם מזון 14, לא איתו מן הקופה, מה אני לא רבנם ולא רבי חיתקה? קודם כל אני אסדיר בקצרה מה זה תמחוי ומה זה קופה, מה שבקצרה. אלו שני מוסדות עירוניים של תמיכה בעניים שהם לא מושרשים בפרשת הצדקה של ספר דברים. פרשת הצדקה של ספר דברים, המטרה שלו היא לקחת אדם עני ולחלץ אותו ממעגל העוני ולהפוך אדם עני לאדם לא עני, די מחסורו אשר יחסר לו. זה רעיון נורא נורא יפה, אבל באותו מקום התורה כותבת כי לא יחדל אביון בקרב הארץ. אז אי אפשר שזה תהיה מטרת מנגנון הרווחה. לא יכול להיות שהוא יהיה לחלץ את כולם ממעגל העוני, מהסיבה הפשוטה זה לא אפשרי. ואתה יכול בודדים לחלץ, אתה לא יכול לחלץ את כל העניים. וכאן יש לנו מערך אחר שהמקור שלו בגמרא בבא בתרא, נראה שהמוראים שם הבינו שהמקור הוא בישעיהו נ"ז נ"ח, אותה פרשה של ההפטרה שאנחנו קוראים ביום הכיפורים, שזה הצורך לדאוג לעניים בתור עניים. כלומר, בצד הרעיון היפה של פרשת הצדקה בדברים, לעזור למי שאפשר שהוא יפסיק להיות עני, צריך לעזור לעניים בעוניים, ובעיקר לעזור להם בדבר אחד, וזה שלא יהיו רעבים. והמקור הוא והלא תפק לרעב
נפשך,
והלא פרוס לרעב לחמך. צריך לתת לעניים אוכל, הם נשארו עניים בסוף היום, הוא עני, אבל לפחות הוא ילך לישון על בטן מלאה. המנגנון הזה הוא מנגנון עירוני, זה מה שעולה מבירור מהסוגיות שם, לכן זה צריך ברב בתרא בפרק השוטפין. בוא נאמר מילה בזכות המנגנון הכי מושמץ במדינת ישראל, בוא נזה מחלקת הרווחה הציבורית. קודם כל הם לא אשמים, כי הרגע תיארתי, העובדים הסוציאליים האלה שמוסרים נפש, אין להם תקציבים לפתור את הבעיות שהטילו עליהם. אבל כן, וזה יתרון המנגנון הציבורי, אתה יכול בתום תורם לעזור לזה, לעזור לזה, אתה יכול לעזור לעני הזה, אתה יכול לתרום למוסד הזה. יתרון אבל המנגנון הציבורי שהוא מערכתי, ואז הוא מכסה את כולם. הוא יכול להגיע לכל הרעבים, הם יישארו עניים אחרי הטיפול של העובד הסוציאלי, הם לא יכולים לחלץ, אבל הם יותר טוב יכולים למצוא את כל הרעבים מאשר הפילנטרופים הגדולים. והמנגנון הזה היה לו שני כלים, אחד היה תמחוי ואחד היה קופה. התמחוי היה על בסיס יומי והקופה על בסיס שבועי. יש גם דיון בצרב שאולים במה מתספת הכי פשוטה, שאולי הם היו עשויים אחרת. תראו פה דברי רש"י, תמחוי כערה גדולי וגובים בגבאים מאכל מבעלי בתים ומחלקים לעניים בית סעודות ליום מיום ליום. יש פה תיאור של התמחוי לא גבו כסף אלא גבו אוכל. גבו אוכל. תמיד שאלתי את עצמי איזה צ'ולט יצא בתוך הסיר הזה, את התשובה קיבלתי בדברי ודברי הגאונים, בפירוש הגאונים לסדר תארות. אני אקריא לכם מה כתוב. כתוב שם, רק שנייה, רק נמצא את זה. כן, בפירוש הגאונים לסדר תארות כתוב, כך, תמחוי פירוש כערה גדולה שהיא לאכילת מזון. יש לבני אדם חשובים כערה גדולה, ויש בגופה של כערה מגורות מגורות, ודומים לכערות בתוך כערה גדולה. זה כמו חמגשית שיש בה כמה תאים. אז כנראה הפולקינס, האוף היה במקום אחד, הקוסקוס במקום אחד. אבל יש פה תיאור שאומנם אפשר ליברמן, מי שרוצה לראות, זה בתוספת כפשוטה לפאה, עמוד 184, שם נאמר בתוספת, פרוטה לקופה או פרוסה לתמחוי. אז הוא אומר, הנה, ממש נפלא, לתמחוי נותנים אוכל, לקופה נותנים אוכל, כסף, אבל יש פה בכתבי היד חילופים, ומאוד קל להחליף בין ת' לסמך. כן, אז תוכלו לראות ברמב״ם במשנה תורה מפורש שאפשר גם לאסוף כסף לתמחוי. אבל הרעיון הזה בעיניי הוא רעיון מדהים. אתה מבשל אוכל, מה אתה עושה? מהסיר שלך אתה דואג לתת לבן אדם שלא יהיה רעב. זה משהו מדהים. כלומר, היום הרי יש ניכור, הדברתי כל המערכת הציבורית, ויש קצת ניכור שנוצר בין המדינה פותרת את הבעיה, אבל הצורך הזה, כאילו, מתוך הסיר שלי אני מפריש, זה משהו מדהים. אבל התמחוי היומי והקופה לעומת זאת היא שבועית. מה שמתואר פה, כשמתארים את הקופה השבועית, זה שכמה סעודות. עכשיו, בוא, אני נקרא את זה. מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יצא מן התמחוי. אני חוזר. ובדי אני, נכון? מצוות צדקה יש לגבה, אבל למה נותן מהתמחוי? כי התמחוי לא נועד לפתור את בעיות העוני, התמחוי נועד לפתור את בעיית הרעב. אם יש לך מזון שתי סעודות, אתה להיום לא רעב, אתה מסודר. הקופה נועדה על בסיס שבועי. אז גם יש לך מזון 14 סעודות, אתה מסודר. ומה המפורש פה? שמה נחשב המזון השבועי של בן אדם? 14 סעודות? שואלת הגמרא, מה אני? לא רבנן ולא רבי חידקא, למה? אי רבנן, 15 אביין, אי רבי חידקא, 16 אביין. האמת היא, השאלה הזאת ממש ממש, אני לא רוצה להגיד מעצבנת אותי, אבל יש בה משהו בעייתי, לא הגון אפילו, כמעט הייתי אומר, למה? כי מה תחילת המשנה שם? הקראתי את זה קודם, אולי מישהו זוכר. המשנה אומרת ככה, אני קורא לכם, אין פוחתים לעני עובר ממקום למקום, מכיכר בפודיון, בארבע סעין בסלע, לן נותנים לו פרנסת לינה, שבת נותנים לו מזון שלוש סעודות. באותה משנה, חצי משפט לפני מה שצוטט בגמרא, כתוב בפורש של כמה אוכל נותנים לשבת, שלוש סעודות. מי שיש לו מזון שתי סעודות לא ייתן תמחוי. אז זה ברור שהמשנה היא מחזיקה מדימה שלוש סעודות, זה ברור. אז השאלה היא לא, אם יש משנה שאין בה שלוש סעודות, מה פתאום? השאלה צריכה להיות אחרת, זה שאלה פנימית בתוך המשנה, בפאה. זאת ההצגה הנכונה של הבעיה. למה במשנה שאומרת שבת נותנים לו מזון שלוש סעודות, היא אומרת מזון 14 סעודות? זה, האמת, גם לא כל כך קשה להסביר. אתה רוצה להסביר? או נאמר אחר, אתה עושה חשבון בכולל, אז זה נבלה. מה, כאילו, אתה סופר על הגוש? כן, אתה עושה, כמו... הייחוד של השבת צריך ללך לאיבוד. אבל אני אומר, להגיד הנה משנה שאין בה שלוש סעודות, זה לא כל כך פשוט, כן? דבר של דבר, אולי תשובת הגמרא מוליכה לזה, אבל עוד פעם, הקושייה שלי אומרת שהתירוץ הגמרא הוא מאוד בעייתי, כי הגמרא ממשיכה ואומרת כך, אני קורא. לעולם רבנן, דמרין עלי, מי דבית למיכל, והפוקי שבת, האחלה בשבת. עכשיו זו גמרא מאוד חשובה, וזה עוד מעט נסיים. הגמרא אומרת, זה יכול להיות גם לרבנן, כי אפשר לקבל מזון 14 סעודות, ועדיין לאכול בשבת 3 סעודות. למה? כי מה אומרים לו? כאן הגמרא מניחה שאת הסעודת הערב היו אוכלים בדרך כלל אחרי השקיעה. אז מה אומרים לבן אדם הזה? קבל מזון 14 סעודות, את ארוחת ערב של מוצאי שבת, מתי תאכל אותה? תאכל אותה, אז נהיה שקיעה. או בלשון אחרת, מה שהגמרא כאן אומרת במפורש, זה שדין שלוש סעודות, זה כמו הלחם משנה שדיברנו כל אותו מהלך בדיוק, ואפילו לא מחייב בהכרח להגדיל את הכמות, בדיוק, כמו הלחם משנה לאותה השיטה של ראשוני אשכנז, שהזכרנו בשיעור הקודם, שזה רק בלילה, ובבוקר תשים לחם משנה, הכוונה, לחם של היום ושל הבוקר, והלחם של סעודה שלישית, וסעודה שלישית תשים רק אחד. אז אם כל ארוחה עם כיכר, לחם משנה לא יגדיל כמויות, גם דיברנו על זה בשבוע שעבר, שמחת המן לא היה שם הגדלת כמות.
כן, כן.
נכון?
כן.
היה לחם משנה, אז מה ירד? ירד של שישי ושל שבת, ואיזה כמות הייתה אותה כמות, כן? אז פעם אומרת הגמרא, האמת היא גם שלוש סעודות אפשר לקיים ככה. אתה לא צריך להוסיף כלום. אתה פשוט מזיז את, את הארוחה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אני קורא, לימה רבנני ולא רבי חיתקה. זה יפה, עם שלוש סעודות. איך אם בארבע סעודות, איך מצליחים? אז תראו מה הגמרא מציעה לרבי חיתקה. אפילו תימה רבי חיתקה, דאמרין עלי מי בבית למיכל במעלי שבתה אחלי לאורתה. תראו, רבי חיתקה הוא צריך בעצם לעשות ככה, הוא רוצה ארבע סעודות בשבת, אבל למיתו של דבר לשבת יש שתיים, אז הוא מזיז את הסעודה שמוצא לשבת לשבת אחרי צהריים. הוא כנראה צריך להזיז את ארוחת ליל שבת לבוקר, ועכשיו יש לו שלוש סעודות ביום, ועכשיו אומרת הגמרא, ארוחת בוקר של יום שישי תזיז לליל שבת. וזה הגמרא מזדעזעת, שואלת הגמרא, וכולי יומה במעלה שבתה ותעניתה מוטמין עליהם? חמה, אתה נפלת על הראש? ולמה זה יצום? וכאן בעצם, מה עולה מדברי הגמרא? פה עולה קו אחד להסביר את רבי חיתקה, אני אגיד עוד משהו. עולה שרבי חיתקה בעצם לא מאפשר מה לעשות? את מה שתואר שאפשר לעשות בשיטה חכמית. זה כמעט אותו מבנה שהיה קודם הלחם משנה. מה היו שני הקווים בלחם משנה? אם הכוונה להגדיר כמות, או אם הכוונה לשרשר את הארוחות, אבל לא מוסיף שום כמות. מה שעולה מדברי הגמרא כאן הוא ששלוש סעודות הן לא מחייבות אותך להוסיף שום דבר. זה פשוט אומר, תאכל אותם בשבת, מה שתמיד יש. לעומת זאת, ברבי חיתקה זה לא אפשרי. ומילים אחרות, מי שאומר ארבע, הוא אומר בצורה הכי ברורה שחייבים בשבת מה לעשות? נוסיף, בדיוק. יש פה תוספת. עכשיו, יכול להיות שרבי חיתקה, כדי לוודא שיש תוספת, מה היה חייב לעשות? לעלות לארבע. כי בשלוש, מה אתה יכול לעשות? ארוחת ליל שבת, לארוחת ערב ממילא. ארוחת שעודה שלישית, זה קצת אחת אותו חצי שעה יותר מוקדם, לא עשית כלום. אבל ברבי חיתקה, הגמרא כאן מצהירה במפורש, אין דרך לעשות את זה, זה חייב להיות יותר. כלומר, רבי חיתקה הוא מחייב יותר, ואז אומרת הגמרא, ואני כבר, בזה אנחנו נעצור, אומרת הגמרא, למה אני רבי עקיבא היא? ואמר, עשה שבתך חול, ואת תצטרך לבריאות, ובלשון אחרת, לאדם עני, מה אנחנו אומרים? אל תאכל שלוש סעודות. או בוא נאמר בצורה אחרת, בוא נבדוק אם יש לך. כמה, אתה רוצה שאחרים יתנו לך? השנה בא לאבא שלי איזה יהודי לפני פסח, הוא צריך מאות שקלים לקנות מצות. הוא אומר לו, למה? אז הוא אומר, אני קונה מצות יד שמורה מזה לכל אחד. הוא אומר, אל תקנה את זה. אבל זה האוכל שלי, זה אומר, אתה צריך להתאים את החומרות שלך, כלומר, כמו שאדם המכונית שלו היא לפי המצב הכלכלי שלו, גם
האוכל.
הדת שלו צריכה, כאילו, יפה מאוד על החשבון אנשים אחרים, הוא לא נתן לו. בכל מקרה, זה היה הסבר אחד לרב חיתקה, תרשו לי להוסיף עוד שני דברים על רב חיתקה ואז משהו קצר. קודם כל הרעיון הזה שרב חיתקה אומר, חייבים לרבות בכמות, יש פירוש של הגמרא שיקרא שבת של מי. ניצר פרויקט השוק, מי שרוצה לראות. הוא גם משתגע, הוא אומר, איך רב חיתקה מגיע מפרשת לחם משנה של המן לארבע? והוא מציע שם, שזה קשור לאותם רעיונות שאמרנו בלחם משנה, אותה דעה שהזכרנו בפעם קודמת, שבאיזה כמות ירדם לחם משנה, לא פי שניים, כלומר אחד ביום שישי ואחד לשבת, אלא שהשבת קיבלה כמות גדולה יותר. שזה דרך יפה לומר את מה שנאמר פה, זה עולה פשוט מתוך דברי הגמרא, שרב חיתקה לא יכול לשחק עם הארוחות ורק להזיז, הוא חייב באמת מה לעשות?
להוסיף.
עכשיו, אני חשבתי ברב חיתקה לא דבר, ארבע ארוחות זה מה? זה להכפיל את
השבוע,
ראינו בשבוע שעבר בשבת הכל כפול. מה הכל כפול בשבת? עזרו לי, יש שני מזמור שיר ליום השבת, יש שני כבשים, יש מוסף כפול, יש לחם משנה, ומכפילים את הארוחות. אני לא יודע אם זה נמצא במהר"ל, אבל המהר"ל בביאורי אגדות אומר בשבת כמה תפילות יש? ארבע סעודות. לא יודע מה בדיוק המערה להתכוון, אבל המוסף, שהמוסף זה להכפיל את התמיד, דרשתי יותר מדי. בסדר, בוכה מקרה, אנחנו נעצור כאן. מה שנעסוק בפעם הבאה, יש פה עוד קצת לגמור את הסוגיה, יש פה הרבה עוד פרטי דינים בראשונים, מתי בדיוק המועד של של השלוש סעודות, האם לפזר אותם. יש שאלה גדולה מאוד שמטרידה מאוד הראשונים. הרעיון הזה שאוכלים יותר בשבת נשמע לנו טוב, אני חושב, אבל ראשונים אומרים שזה רעיון שקשה להם. מאיזה סיבה? למה אם כל יום די לאכול כמות מסוימת, אז לאיפה אתה דוחסת כאילו, בלשונם זה אכילה גסה. המלונות האלה שתיארת זאת אכילה גסה, נכון? את האמת. לא נעים להגיד, אבל זה נכון. אז הם לא אהבו אכילה גסה. הם שכאילו, אני אומר את זה ככה, הרעיון הזה שיוכלים יותר, האם זה רעיון נכון מבחינה מעשית והבחינה דתית? כאילו, תאכל מה ש... אז זה בעזרת השם לפעם הבאה. בוא נגיד משהו קצר.